מאמר דיבור המתחיל טוב לחסות בהשם בליקוטי תורה בדורשים לשמיני עצרת, זה נמצא בדף צדיק בעמודה הרביעית. הפסוק אומר בתהילים, אומרים את זה בהלל, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. מה אנחנו רואים בפסוק? שיש לנו מצד אחד השם, מצד שני אדם. ואומר הפסוק שטוב יותר לחסות בהשם מאשר בטוח באדם. שואל הגמרא זקן כמה שאלות. דבר ראשון, להבין מהו טוב. מה פירוש טוב לחסות בהשם? זה רק המלצה? זה רק טוב? זה משמע, שמה המשמעות של המשפט הזה, בסגנון הזה, שגם באדם רשאי לבטוח, אלא שיותר טוב לבטוח בהשם. הפסוק אומר שטוב לבטוח בהשם, לבטוח באדם, אבל זה לא שולל את הבטוח באדם. זה רק אומר שטוב שזה יהיה בהשם. נשאלת השאלה, איך אפשר לומר כך? ולא כתיב, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם, שאסור לבטוח באדם. אז למה הפסוק כאן אומר רק טוב לחסות בהשם, שזה כאין המלצה? דבר שני הוא שואל, וגם להבין, לגבי הקדוש ברוך הוא כתיב לחסות, לגבי אדם מבטוח. מה ההבדל בין לחסות ללבטוח? למה הוא לא משתמש באותו לשון, טוב לחסות בהשם מלחסות באדם, או טוב לפסוח בהשם, לפתוח באדם. למה בנוגע לקדוש ברוך הוא משתמש בלשון לחסות, ולגבי אדם את הלשון בטוח? אך העניין, דבאדם כתיב בקמץ תחת הבית, כתוב בפסוק מפתוח באדם, שכתוב בקמץ, אז הבית בקמץ הופך את זה במקום ה' הידוע, כמו ה' הידיעה. באדם זה באדם הידוע. כלומר, באדם הידוע. כאן לא מדובר באדם רגיל, בשר ודם, אלא מדובר כאן על אדם הידוע. מה הכוונה אדם הידוע? הוא בחינת אדם העליון. זאת אומרת, בשני האופנים בפסוק מדובר על הקדוש ברוך. יש בחינה שנקראת הוויה, יש בחינה שנקראת אדם. כמו שכתוב על דמות הכיסא, חולי, כתוב דמות כמראה אדם. ושני הלשונות, לחסות או בטוח, זה מסביר שמה הרמז במילה בטוח, או מבטוח הוא מלשון ותח את הבית. כמו טיח ששמים על הבית, על הקיר, שלשון טיחה ודיבוק, ששמים טיח על הקיר, הוא נדבק לקיר, והוא הופך להיות חלק מהקיר. אז שרוצים להגיד כאן בטוח, זה כמו טיח, שדבקה בחינה זו בפנימיותו ותוך תוכו. בטוח באדם פירושו להפנים בפנימיות הנפש את הבחינה של אדם. ולעומת זאת, לחסות זה בדיוק הפוך. לחסות הוא שחוסה בצל, כמו אדם שחוסה בצל, הוא מקיף שמלמעלה, אז לחסות זה מקיף, ובטוח זה פנימי. על זה אומר הפסוק, טוב לחסות מבחינת מקיף שמבחינת הוויה, יותר מבחינת השראת פנימיות של בחינת אדם העליון. יש לנו שני אופנים, כדי שהוא יסביר את זה בהמשך בעבודת השם. יש אופן אחד שאדם מפנים, בטוח מלשון להפנים, להפנים את הבחינה של אדם. ויש אופן אחר שהוא יכול להכיל, לקבל באופן של מקיף את הבחינה של הוויה, לחסות בהוויה. אז זה אומר הפסוק שטוב לחסות בהוויה מבטוח באדם. יש מעלה גם בזה ויש מעלה גם בזה, אבל יש מעלה גדולה בלחסות בהוויה יותר מאשר להסתפק בטוח באדם. כפי שיסביר את זה מיד בעבודת השם. ולהבין ביור זה בעבודת השם, מהו בחינת אדם העליון? מה זה הדרגה שמתכוונים אדם? מה זה הדרגה של אדם העליון? ולמה ביחס לדרגה הזו של אדם העליון שייך שזה ייכנס באופן פנימי, כמו טיח, מבטוח? ומה טוב יותר? המקיף של הווי. הסבר הוא, כי הנה יש כמה מיני התבוננות. יש בהתבוננות שיהודי מתבונן בגדולת השם, יש כמה סוגי התבוננויות. יש שתיכנס בקרב איש ולב עמוק. יש התבוננות שנכנסת וחודרת לליבו של האדם, באופן שהלב מתפעל ומתלהט. הלב שלו מתפעל ומתחמם מהרגש של העניין שהוא התבונן בו. ואף על פי כן, מפני זה לא נהפך ממהותו. זה שבן אדם מתפעל כשהוא מתבונן בגדולת השם מעניין מסוים שחודר לתוך ליבו, הוא מאוד מתפעל מזה, זה לא משנה אותו. המהות שלו לא נהיית בגלל זה מהות אחרת. רק שנתקעה אהבה בליבו במקום אשר הוא שם. הוא אוהב את זה, מתלהב מזה, אבל זהו, זה נשאר תקוע בליבו באותו מקום שהוא מכיל את זה, כי הלב הוא כלי קיבול אהבה זו, כאשר יוכל לסעת. הלב שלו יכול להכיל את הרגש המסוים הזה, וזהו, מכיל את זה, נהנה מזה, אבל הוא לא משתנה בגלל זה. זה סוג התבוננות אחת. ויש התבוננות, יש התבוננות נוספת, שהיא למעלה בהשגת מוחו ובינתו. ההתבוננות השנייה היא יותר עמוקה. הוא משיג, הוא מבין במוח את העניין, אבל והלב קטן מאכיל התבוננות זו. וזה עניין כל כך עמוק, שלהגיד שהלב שלו ירגיש התרגשות מהעניין הזה, הלב שלו לא יכול להכיל את זה. שאילו היה מגיע עד הלב, אם הלב היה מצליח להכיל את התובנה העמוקה הזו, היה קלה שאירו ולבבו בקלות הנפש. הוא היה ממש יוצא בקלות הנפש. אבל מכיוון שזה נעלה, זה רק יכול להתאפס בשכל. אבל הלב הוא לא כלי להכיל את זה. אז במילא הוא לא מגיע לקלות הנפש, הוא נשאר במוח. ויש, יש בחינה שלישית, אשר גם מוחו לא סביל. יש בחינה כל כך עמוקה, שגם במוח הוא לא יכול להבין את זה. זה למעלה מקליטה ולמעלה מתפיסה בכלל. אז זה שלוש דרגות. דרגה מצומצמת שחודרת גם ללב, דרגה העליונה של המוח היא חודרת ללב לא, דרגה עוד יותר עליונה שאפילו למוח זה לא חודר. והוא עניין, העניין הזה השלישי שגם המוח לא יכול להכיל, זה עניין תפילה בלחש ובחשאי. מה העניין של תפילה בלחש? שהוא ביטול השגת הנפש, שהנפש שלו לא יכולה להשיג, אז היא מתבטלת. למעלה מכאשר תוכל נפשו שאת. היא מתבטלת, אז הוא שותק, אז הוא מתפלל בחשאי. הוא לא יכול להשיג שום דבר, זה עמוק, עמוק מאוד ומופשט מאוד. אחרי שהבנו את סוגי ההתבוננות השונים, עכשיו הוא חוזר להבין, להסביר מהי הדרגה שקוראים לה אדם, ומהי הדרגה שנקראת הוויה. והנה, ההתבוננות שתיכנס בלב איש, להיות הלב כלי מכון לשבטה, ההתבוננות הזו שאדם יכול להכיל אותה, לא רק שהוא מבין אותה בשכל, יכול גם להכיל אותה בלב, הוא מתרגש ומתפעל. הוא נקרא בחינת אדם. זה הדרגה שקוראים לאדם, כי אדם זה בעל שכל ומידות. גם פה יש לו שכל, הוא מבין, הוא מתבונן. גם המידות שלו, גם הלב שלו, מתרגש, מתפעל. שאין כן בחינת הוויה, אבל הבחינה שנקראת הוויה הוא משהו למעלה מכאשר תוכל לנפש שאת. זה הבחינה הכי עליונה שהנפש שלו בכלל בכלל לא יכולה להשיג ולהכיל, ואז יש בכלל ביטול השגת הנפש. במילא עכשיו שאנחנו מבינים מה ההבדל בין הוויה לאדם, שהם שניהם בחינות באלוקות. רק יש בחינה שהוא יכול להפנים בפנימיות שלו. יש בחינה שנשארת באופן מקיף. זה בא הפסוק ואומר, וזהו טוב לחסות בהוויה, זה טוב שיהיה לאדם לחסות, זה כמו צל מקיף, שיהיה לאדם את ההתבטלות שלו לעניינים האלוקיים שהשכל שלו לא יכול לקלוט, זה למעלה ממה שהנפש שלו יכולה להכיל, אבל זה טוב שיהיה את זה, זה מאוד שומר עליו ועוזר לו כמו שהוא יסביר מיד. אגם שיהיה בבחינת מקיף, מבחינת הוויה, למרות שהעניין הזה של הווי הזה כל כך נעלה, אז זה נשאר מקיף, ולא יוכל להיכנס בגילוי הלב, הלב שלו בכלל לא יכול להכיל את זה, אף על כן טוב יותר מלהיות בתוך בבחינת אדם. הרבה יותר טוב, הרבה יותר שומר על היהודי, הרבה יותר עוזר לו להישאר בצד הקדושה, כשיש לו את המקיף הזה, מאשר אם הוא היה מסתפק רק בתוך בבחינת אדם, שהוא יפנים רק את הבחינות האלה שיכול להבין ולהכיל. למה? לפי שהפסוק אומר אחרי זה, אחרי טוב לחסות בהוויה, מפתח באדם, הוא אומר שכל גויים סבבוני. כי סביב הנפש האלוקית יש גויים, שיש בחינת גויים. מי זה הגויים? הם הגוף, הנפש הבהמית שמקלפת נוגה, וסבבוני. והם הם הסובבים ומלבישים את הנפש. הנפש כל הזמן תרודה ומוקפת מכל השטויות של הגוף והנפש הבהמית. והם הם התורדים ומפילים מחשבות זרות, אפילו באמצע התפילה. כל הזמן יש לו תרדות ומחשבות לא טובות מאותם קליפות. כי יניקתם מצירופי אותיות הדיבור בין צירוף לצירוף. היניקה של הקליפות זה מדרגה שנקראת צירופים של אותיות הדיבור. אז גם אם הוא מתפלל ואומר את המילים, אז בין צירוף לצירוף נכנסים הקליפות, נתפסים. שבחינת מקום חלל, איפה שנשאר איזשהו נקודה קטנה שהוא נותן מקום שהוא לא יחדיר את הקדושה עד הסוף, אז מיד הקליפה קופצת ומפריעה לו. שם יוכלו לנוק ולאחוז באדם, להפיל במחשבות חוץ. אז המוח שלו מבולבל. לכן המידות שבגוף ונפש הבהמית, אותו דבר כמו שבמוח שלו יש לו תרדות ממחשבות שמבלבלים אותו, אותו דבר ברגש. יש לו בנפש הבהמית מידות שליליות. מלבישים מידות הנפש האלוקות. זה מלביש ומחסה ומפריע למידות האלוקיות. שהאהבה שבנפש האלוקית היא מסותרת ומלובשת בגוף ונפש הבהמית. אז גם אם היהודי מתבונן ולומד ומתרגש, על כל גויים סבבוני, יש לו הרבה מניעות ועיכובים, הרבה הפרעות. ולכן, הגם שמעורר את האהבה להשם בתפילתו, אפילו שהיהודי מצליח בתפילה לעורר אהבה לקדוש ברוך הוא בקרב איש ולב עמוק, והוא יכול להצליח שזה יחדור ללב שלו בפנימיות, כאשר תוכל נפשו שאת, כי הוא מתבונן בדרגה כזו שהוא יכול להכיל, אף על פי כן, אחר התפילה לא נשאר רק הרשים, כמו שאמר קודם, שגם אם הוא מתפעל ומתלהב, אז הוא לא נהפך ממהותו. אחר התפילה, נשאר רק רושם העניין, והוא יכול להיות מונח בעניינים אחרים. אז לכן, אם אדם יהיה לו רק את הבטוח באדם, רק את הבחינה הזו שהוא יכול להכיל, זה לא שומר עליו ב-100%. אבל ההתבוננות שלמעלה-מעלה, מכדי שתוכל הנפש שאת, אבל ההתבוננות השנייה שזה בהוויה, שזה בחינה שהיא למעלה ממה שהנפש לא יכולה להכיל, והוא ביטול השגת הנפש, שזה שהנפש לא מתבטלת לגמרי, כי הוא לא יכול להשיג איזה בחינה עליונה, אף על פי שהוא בבחינת מקיף מלמעלה. למרות שאם זה נשאר למעלה מהשגתו, אז זה נשאר באופן מקיף, כי זה לא חודר ללב, אלא אפילו לא חודר למוח. הנה על זה כתיב, על זה כתוב בהמשך בפסוק, בשם הוויה כי המילם. הכוח הזה של הוויה, הכוח הזה של הכוח המקיף, זה פועל המילם. מה זה המילם? הוא מוריד את הקליפות, את הגויים שסבבוני. פירוש המילם, יש בו בית פירושים. פירוש אחד במילם זה לשון קריטה. ממולל אותם, קורט אותם, חותך אותם. והיינו, בסור מרע ממש משלוש קליפות הטמאות, שמדובר על הקליפות הטמאות לגמרי, אותם צריך לכרות לגמרי. יש פירוש נוסף מה זה המילה, מלשון מילה. למול, דהיינו קריטת העורלה החופפת, לא להריד את הכל, להוריד רק את העורלה החופפת. שזה, הכוונה היא, דהיינו בחינת המותרות שמקליפת נוגה. להיות כזה שעצמך במותר לך. אז אם יש לאדם את לחסות בהוויה, שיש לו את ההתבוננות בעניין שהיא למעלה שהנפש שלו יכולה להשיג ולתפוס, זה מעולה מאוד, זה מבטל, כי המילה מבטל את הגויים. והטעם, כבחינת המקיף הוא שמקיף יסובב את הנפש מכל צד. המקיף עוטף אותו לגמרי, וזה עוזר לו. כמשל מי שתרוד מאוד במחשבה אחת, כמו אדם שמאוד תרוד באיזה מחשבה, שמקיפתו מלבישתו במאוד מאוד, המחשבה הזו מקיפה אותו, מלבישה את כל כולו, תופסת אותו לגמרי, עד שלא יסיח דעתו ממנה כלל. עד שהוא בכלל לא יכול להפסיק לחשוב על זה. אף בעשה אותו דברים אחרים והולך ענה וענה, גם כשהוא מתעסק בדברים אחרים והוא הולך לפה, הולך לשם, אף על בגלל מחשבה זו לא תזוז ממנו, הוא לא מצליח להשתחרר. אז יש מחשבה שמקיפה את הבן אדם ולא עוזבת אותו. זה כוח של מקיף. כך הוא בחינת המקיף שמלמעלה, אותו דבר המקיף הזה שאדם מתבונן במשהו שהוא מקיף, הוא נשאר מקיף, הוא למעלה כדי קליטה, הוא נצחי בלימות עולם ועד, זה שומר עליו. זה עוצמתי, זה לא נופל. ולכן הוא אף שכל גויים סבבוני. למרות שכל גויים סבבוני ויש קליפות וגוף ונפש בהמית, אף על פי כן הוא נשאר דבוק. ושאין כי מבחינת אדם, אבל אם הוא היה נשאר רק בדרגה של אדם, דהיינו רק בבחינה שהוא יכול להבין ולהפנים ולהתרגש. על הבחינה של אדם כתיב את אשר שלט האדם באדם. יש מצב שהאדם של הקליפה שולט על זה. שיש שליטה וממשלה חס ושלום לאדם אחר שמקליפה. הגם שהוא לרע לו לאחר הזמן, למרות שהקליפה אחר כך תתבטל. אבל בינתיים היא מפריעה. אז במילא טוב לחסות בהוויה. אז טוב שיש את הכוח הזה של המקיפה. מצד שני, הוא לא אומר שיהיה רק לחסות בהוויה. צריך גם שיהיה בתוך באדם. הוא רק אומר שטוב יותר. אך מכל מקום צריך להיות בחינת אדם גם כן. צריך גם שיהיה אדם. כי העיקר שיהיה הוויה לי, צריך להפנים, כמו שאומר במאמר קודם, הוויה לי בעוזריי, לי שהוויה יחדור בפנימיות. והיינו בחינת קליטה כנ"ל, יש מיני עצרת שזה נקלט בפנימיות, כמו סוכות, זה סוכה, זה מקיף, זה הוויה, אבל שמיני עצרת זה נקלט בפנימיות, שהוא בחינת אדם, כי זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם, אז ודאי שצריך שיהיה גם העניין הזה של האדם, של הקליטה בפנימיות, וכמו שהפסוק אומר, וכל האזרח בישראל, האזרח זה מלשון מקיף, וזה צריך להיכנס בישראל, פירוש בתוך ישראל, בפנימיותם. כי משהו מבחינת מקיף מלמעלה, מה שנשאר באופן של מקיף, נקרא בחינת צל, ולא אורה נגלית, כמו שאמר קודם, שלחסות זה שחוסה בצל, צל זה עניין של חושך, זה לא אור גלוי. וכתכתיב הוויה צילך על ידי מנך יומם השמש לא יקקה. יש צל ויש שמש. שהצל שהוא בחינת מקיף הוא שמירה מהחיצונים. אז לכן חשוב שזה יהיה. אבל מצד שני צריך שיהיה גם את הפנימיות. אז למה הפסוק אומר טוב לחסות בהוויה? לפי שכל גויים סבבוני, לפיכך טוב יותר לחסות בהוויה. מכיוון שהגויים, הקליפות, הנפש הבהמית, יכול להפיל את האדם אם הוא יישאר רק בעניין של אדם. שמבחינה זו, מבחינה זו של שבירת הקליפות, יותר טוב המקיף. אבל בבחינה אחרת, יותר טוב בבחינת אדם. לכן הפסוק אומר את זה בסגנון כזה, הוא לא שולל את הבחינה של אדם, הוא רק אומר שטוב לחסות בעבר, יש מעלה בלחסות, במקיף, שזה מבטל את הגויים, את החיצונים, את הקליפות שעוטפים את האדם.